שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף כ"ו במסכת נידה. נתחיל במשנה בעמוד א' ונסיים באמצע כ"ז עמוד א'. השיעור היום יהיה 14 דקות. גם היום, לפני שנתחיל, רק נזכיר, ממש בימים הקרובים עומד לצאת ברוך השם הספר שלנו, כל התלמוד על רגל אחת. אני מקווה בעזרת השם שמאוד תהנו ממנו. זה לא ספר שמדבר על הגמרא, אלא זה פשוט ספר שמלמד גמרא, עובר על כל המסכתות ומראה שמתוך סוגיות הפתיחה אפשר ללמוד דברים מאוד עקרוניים לכל למסכת ולכל השס כולו, ובעצם לקבל איזושהי טעימה ידידותית ועמוקה מכל השס. אני מזמין אתכם לקנות את זה בחנויות הספרים, ואם יש לכם קבוצה גדולה ואתם רוצים להזמין כמתנה למסמי השס או לתלמידים, אפשר לפנות אלינו בדרך שבה אתם שומעים את השיעור, זה יוצא יותר זול. מאוד נשמח, חוץ מזה, שאתם תיקחו חלק, אם תעזרו לנו גם להפיץ את זה כמה שיותר. עכשיו בואו נתחיל את השיעור. אתמול דיברנו על מצב שאישה הפילה שפיר, ואמרנו שתלוי מה יש באותו שפיר. אם יש שם נוזל צלול כמו מים, אז הנחה היא שזה לא ולד והיא לא טמאה. אם יש שם נוזל אחור, אז ראינו מחלוקת האם חוששים שבעצם זה היה ולד והוא נימוח, ואז היא כן טמאה טומאת לידה. זה היה אתמול לגבי שפיר. היום נדבר על אישה שהפילה לא שפיר, אלא שיליה. עכשיו, היום כשאנחנו אומרים שיליה, אנחנו מתכוונים לאותו איבר אדום שיוצא אחרי התינוק שמחובר בחבל הטבור לתינוק. כאן לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על שיליה, אנחנו גם מתכוונים לזה, אבל גם לסק ההיריון שמקיף את העובר, והשיליה מחוברת גם כן לאותו סק. וכאן, בניגוד לשפיר, אין מה להתלבט. אם יצא השיליה החוצה, כלומר השיליה עם סק ההיריון, ברור לנו שאמור להיות שם עובר בפנים. וגם אם בפועל יש שם רק איזשהו נוזל, אנחנו מניחים שהיה שם עובר והוא נימוח, וממילא, מבחינת תומת לידה, ודאי שהאישה תמאה לידה, מבחינת האם זה מתמא את הבית כמת, וזה יש קצת מחלוקת. תנקמה אומר שכן, רבי שמעון אומר, עקרונית זה יכול לטמא, אבל כיוון שמן הסתם העובר שבפנים נימוח עוד לפני שהוא נולד, במצב כזה הוא לא מטמא טומאת מת. אבל שוב, כולם מסכימים שזה כן עכשיו לידה, והאימא כן תהיה טמאת לידה. עד כאן המשנה. ואת הדיון על זה היום בגמרא נחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון יהיה מאוד קצר, החלק השני יהיה גם קצר אבל טיפה פחות, ובחלק השלישי נראה מאמר מוסגר לגבי טפח. אז החלק הראשון, אמרנו במשנה שאם יש שליה יש ולד, אבל אומרת הגמרא, זה נכון, אבל גם לזה יש איזשהו מינימום, שהשליה צריכה להתפתח לאיזשהו גודל וצורה מסוימים, ורק אז ברור לנו שיש ולד. והגמרא באמת מתארת שהחלק התחתון של השליה נראית כמו חוט ערב, שזה קצת יותר רבה מחוטי השתי. החלק העליון, לפי תנקמה, צריך להיראות כמו תורמוס, לפי רבי שמעון כמו קורקיוון של תרנגולת, להבדיל, והאורך של השליה לפחות טפח. עד כאן החלק הראשון. בשביל החלק השני נעשה דילוג מהשליש התחתון של עמוד א' לשליש העליון של עמוד ב', וזה מה קורה אם האישה הולידה שני דברים, גם ולד וגם שליה. האם אנחנו מניחים שהוולד והשליה שייכים אחד לשני, אלא שפשוט הוולד יצא קודם ורק אחרי זה יצא השליה עם סק הריון, וממילא כרגע אין בשליה עוד עובר, כי העובר של אותה שליה כבר יצא החוצה, ואז השליה לא תתמה בפני עצמה, או שאנחנו חוששים שבעצם הם שייכים לשני תינוקות אחרים. כלומר, בעצם היו לאימא הזאת תאומים, ועובר אחד יצא החוצה בלי השליה שלו, כי השליה שלו נימוחה, ואחרי זה יצא השליה והסק של העובר השני, והעובר השני נימוח בתוך השליה, ואז במקרה כזה, גם השליה תתמה בפני עצמה, ונצטרך לחשוש לשתי הלידות, והיא תהיה תמאה מספק לזכר ולנקבה. זה הספק. עכשיו אומרת הגמרא, אם מדובר שהם יצאו מיד אחד אחרי השני, אז אין כאן ספק. ברור שהשליה שייכת לתינוק הזה, והשליה לא תמת בפני עצמה. השאלה שלנו זה מה קורה עם איזשהו פער, ואת הדיון לגבי זה נחלק לארבעה שלבים. השלב הראשון זה בכמה פער מדובר. אומר רב יצחק בר שמואל, שאמר רב יהודה בשם רב, שעד פער של שלושה ימים עדיין זה הגיוני שהשליה והוולד שייכים אחד לשני. אבל אם עברו יותר משלושה ימים, כאן זה כבר לא סביר שהשליה תתעכב כל כך, אלא יותר סביר שהשליה שייכת לתינוק אחר, וחוששים שהיו פה תאומים, והשליה מתמת בפני עצמה. זה רב יהודה בשם רב, אבל מקשה על זה רב כהנה, שזה סותר כלל אחר שרב אמר, וזה שתאומים כמעט תמיד יוצאים ממש אחד אחרי השני, בלי פער. וממילא, אומנם אם עברו שלושה ימים, רב אומר שקשה לומר שהשליה הזאת עדיין שייכת לוולד, אלא לכאורה זה תאום, אבל זה קשה, כי גם לומר שזה תאום זה לא הגיוני, כי לפי רב, גם התאום לא מחכה כל כך הרבה זמן. אז איך רב מסתדר? עונה רב כהנה, וגם אומר רב יצחק שבעצם גם רב אמר את זה במפורש, תלוי האם הוולד הראשון היה חי או מת, כי מה שרב אמר שתאומים יוצאים ביחד, זה דווקא בוולד חי. אבל בנפל, אז התאום יכול לחכות, וממילא יוצא כך. אם השליה יצא תוך שלושה ימים אחרי הוולד, לא משנה אם זה ולד נפל או חי, בכל מקרה, ההנחה היא שהשליה שייכת לוולד הראשון, ורק הוא מתמה ולא השליה. אבל אם השליה התעכבה יותר משלושה ימים, אז כאן באמת כבר פחות סביר לומר שהשליה שייכת לוולד, אבל השאלה היא אם יש לנו הסבר אחר יותר טוב. אם הראשון הוא נפל, אז כן, יש לנו הסבר יותר טוב, וזה שהשיליה היא לא של הנפל, אלא של תאום. כי בנפל אין שום בעיה לתאום להתעכב, וממילא השיליה מתמת בפני עצמה, כמו תאום נפרד. לעומת זאת, אם הוולד הראשון היה חי, אז כאן לומר שזה תאום שהתעכב, זה אפילו פחות סביר מלומר שזה שיליה שהתעכבה, וממילא אנחנו מניחים שזה כן שיליה של הוולד הראשון, ולא תאום. אז שוב לסיכום, בתוך שלושה ימים תמיד השיליה שייכת לוולד, אחרי שלושה ימים, אם הראשון הוא נפל, השיליה לא של הוולד, אלא תאום ומתמת בפני עצמה, אם הראשון היה חי, השיליה עדיין כן של הוולד ולא תאום. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני, לגבי כשהוולד הראשון הוא נפל, שאמרנו שעד שלושה ימים ההנחה היא שהשיליה שייכת אליו, מה קורה עם אותו נפל? יש לו איזושהי צורה בעייתית שוולד כזה לא מסוגל לחיות. האם גם אז אנחנו אומרים שהשיליה שייכת לאותו נפל? ולגבי זה יש שתי דעות באמוראים. רב יוסף ברידר רב מנשי אומר בשם רב שתולים את השיליה בנפל רק אם זה נפל כזה שעקרונית יש לו קיום, אבל אם יש לו צורה של עוף, בהמה או חיה, אז לא תולים בו, אלא כנראה שיש פה תאום, והשיליה מתמת בפני עצמה. לעומת זאת רבי אומר, בצורת בהמה וחיה כן תולים, ורק בצורה של עוף, למשל עורב, כלומר דבר שלא עצמו אין בכלל שיליה, אז באמת לא תולים. אז שוב, אם זו צורה של עוף, לפי כולם לא תולים, אם זו צורה של בהמה, זה מחלוקת. עכשיו שואל רבי יוסי בן שאול את רבי, שאמר שבעוף לא תולים, הוא שואל אותו, האם תאמר את זה גם אם השיליה ממש מחוברת לאותו נפל, האם גם אז תניח שזה לא שייך לנפל הזה, אלא לתאום? אומר לו רבי, זה לא שאלה, כי אין דבר כזה. כשיש צורה של עוף, פשוט לא תהיה לו שיליה. זה מה שאומר רבי, ורבי יוסי בן שאול מקשה על זה מברייתא, ששם מפורש שאם השיליה קשורה לאותו נפל, בין אם זה צורת בהמה, חיה ועוף, אז כן תולים, וזה קשה על רבי שאמר שאין דבר כזה. בכל אופן עד כאן הסעיף השני, אמרנו שבצורת בהמה זה מחלוקת, וראינו ברייתא שזה נכון כשהם יצאו אחד אחרי השני, אבל לא ממש קשורים אחד בשני. אם הם יצאו קשורים, אז לפי הברייתא, כן תולים, זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה בשורה השישית בעמוד ב', אומר שמואל, כל מה שאמרנו שתולים את השיליה בוולד, זה דווקא כשהשיליה יצא אחרי הוולד. אבל אם יצא השיליה לפני הוולד, אז כן מניחים שזה תאומים, ואומרים שהשיליה מתמת בפני עצמה, זה הסעיף השלישי. סעיף רביעי זה שלושה או ארבעה סיפורים לגבי הלכות שראינו עכשיו. סיפור ראשון מספר שמואל, שבאמת קרה שהוולד הראשון היה חי, והשיליה יצא 10 ימים אחריו, ועדיין, כמו שאמרנו, תלו את השיליה בוולד הראשון, והיא לא תימאה בפני עצמה. סיפור שני, או בעצם שני סיפורים, זה סיפור אחד, כמו שהרגע אמרנו, רק ששם זה לא היה 10 ימים, אלא 23 או 24 ימים, ועדיין תלו את השיליה בוולד. סיפור שני, בלי קשר לשיליה, פעם אחת נולדו תאומים אחד אחרי השני, בפער של 33 או 34 ימים. עכשיו על זה נראה שתי שאלות, שאלה אחת התוספות שואל, הרי מקודם אמרנו שתאומים יוצאים ביחד, בטח כשהם חיים, אז איך כאן הם יצאו בפער של יותר מחודש? מסביר התוספות, זה לא שרב אמר שזה לא אפשרי שהם יצאו בפער, אלא שפשוט זה מאוד לא סביר, אפילו פחות סביר מאשר שהשיליה תצא בפער, אבל זה שלפעמים זה קורה? כן, לפעמים זה קורה, הנה עובדה שזה קרה, זה התוספות. שאלה שנייה זה הגמרא, שואלת הגמרא, הרי יש לנו כלל שתינוק לא יכול להיוולד חי בחודש השמיני. ככה זה היה בזמן חז"ל, כל תינוק שנולד בחודש השמיני לא שרד. לעומת זאת בשביעי הוא כן יכול לשרוד. ואם אלה נשאל את השאלה, הרי בסיפור משמע ששני תינוקות שרדו. עכשיו לא יכול להיות ששניהם נולדו בתשיעי, כי כאמור הפער ביניהם הוא יותר מחודש, אז התינוק הראשון חייב היה להיוולד לפני התשיעי. מתי? אז בשמיני זה גם לא יכול להיות, כי אז הוא לא היה שורד, אלא ברור לנו שהראשון נולד בשביעי. עכשיו ממילא אם הראשון נולד נגיד בתחילת השביעי, אז השני נולד באמצע השמיני, אז שוב נתקנו, זה לא יכול להיות. מה עושים? אז לכאורה, מה הבעיה? נאמר שהראשון נולד בסוף השביעי, והשני 34 ימים אחרי זה, בתחילת התשיעי, ואז שניהם יכולים לשרוד. זה לכאורה פתרון טוב, אבל גם זה נתון במחלוקת. כי יש דעה שאומרת שבחודש התשיעי אישה לא יולדת למקוטעין. כלומר, התינוק חייב לעבור את כל החודש התשיעי בשביל לשרוד, הוא לא יכול להיוולד ולשרוד בתחילת התשיעי. וממילא לפי הדעה הזאת, גם שאמרנו עכשיו שהשני נולד בתחילת החודש התשיעי, גם זה לא יכול להיות. אז מה עושים? איך יכול להיות שהם נולדו בפער של 34 ימים והם בכל זאת שרדו? אומרת הגמרא, לפי הדעה הזאת, באמת נצטרך להפוך את שני הסיפורים שראינו עכשיו. כלומר, הסיפור הראשון של השיליה שנולדה אחרי, שם נאמר שזה לא היה פער של 23 או 24, אלא 33 או 34, ולעומת זאת, הסיפור השני של התאומים, שם נאמר שזה 23-24, ואז ממילא פשוט נאמר ששניהם נולדו שרדו בחודש השביעי, אחד בתחילת החודש ואחד בסוף. עד כאן הסיפור או שני הסיפורים השניים. הסיפור השלישי זה של רבי אבין בר ועדה, שהוא אומר שמעשה בשני תאומים שנולדו בפער של 3 חודשים אחד מהשני, והוא לא רק אומר שזה קרה פעם בעבר, אלא הוא אומר, הנה, הם לפנינו פה, האמורים רב יהודה וחזקיה יושבים פה לפנינו, והם נולדו בפער של 3 חודשים, והגמרא רק מסבירה כי זה באמת פער גדול מאוד, זה לא שהאימא התעברה פעמיים, כלומר שאחרי שהיא כבר הייתה מעוברת, היא התעברה בעוד תינוק, זה לא אפשרי, אלא פשוט אחד נגמרה צורתו בתחילת החודש השביעי, ואחד בסוף החודש התשיעי, זה יכול לקרות. בזה סיימנו את שלושת הסיפורים, וזה היה הדיון הרביעי בסעיף השני, בחלק השני של השיעור, ועד כאן עיקר השיעור להיום, הגענו לנקודותיים קצת אחרי אמצע כף זין עמוד א', ועכשיו, כמו שהבטחנו בחלק השלישי של השיעור, נחזור חזרה לשליש התחתון של כבב עמוד א' לקטע שעליו דילגנו. הנושא שם זה השיעור טפח. אמרנו מקודם שבשביל ששיליה תחשב שיליה ואז נניח שיש איתה ולד, המינימום של האורך שלה זה טפח. אז עכשיו אגב זה, הגמרא מביאה ברייתא של רב הושעיה הזעירא, שהוא אומר יש חמישה דברים שבהם השיעור שלהם הוא לפחות טפח, וזה א', השיליה שהרגע הזכרנו, ב', האורך המינימלי של שופר, ג', האורך המינימלי של השדרה של הלולב, שזה ארבעה טפחים, שזה טפח אחד יותר מהאורך של ההדס, שהיא שלושה טפחים, ד', הדפנות של הסוכה, ששם צריך שתי דפנות כהלכתן, והשלישית יכולה להיות אפילו טפח, יש כמה דינים איך בדיוק ממקמים את הטפח הזה, אבל זה העיקרון, והדבר החמישי זה צמח האזוב, ששמים אותו במאה חטאת של פרה אדומה, וגם מתיזים איתו את מאה חטאת, וגם את דם המצורה, האורך שלו גם כן הוא לפחות טפח, אלה חמשת הדינים בברייתא שהביא רב הושעיה, עכשיו על זה נראה שני דיונים קצרים ובזה נסיים. דיון ראשון, כשהגמרה הסבירה כל אחד מהמקרים שכתובים שם, אז הדין של שיליה, שופר וסוכה זה ברייתות, הדין של אולב זה רבי יוחנן, והדין של אזוב זה תני רבי חיה, שזה גם כן לכאורה ברייתה שהביא רבי חיה. וזה לכאורה קשה, כי רב חנינה בר פפא כשהוא סיכם את הדינים, הוא אמר שיש שם שלושה תנאים ושני מוראים, והרי לפי הספירה שלנו זה ארבעה תנאים והמורה אחד. עונה הגמרה, זה לא תני רבי חיה, אלא זה רבי חיה עצמו. כלומר, זה לא ברייתה שהוא הביא, אלא משהו שהוא עצמו אמר והוא המורה, ולכן באמת זה שלושה תנאים ושני מוראים, זה דיון אחד. דיון שני, איך אתה אומר שאלה המקרים של טפח? הרי יש עוד הרבה מקרים, והגמרא הביאה עוד שישה מקרים של טפח, אז למה ברייתא לא הזכירה אותם? אז נעבור על כל אחד מהמקרים, ונראה שלמרות שגם שם באמת השיעור הוא טפח, בכל זאת יש סיבה שזה לא הוזכר בברייתא. הדין הראשון זה אוהל המת, המינימום של אוהל המת בשביל להעביר תומה, זה טפח על טפח בגובה טפח, למה זה לא הוזכר? עונה הגמרא, כי הברייתא הזכירה רק דברים שהאורך שלהם הוא טפח ולא שטח או גם נפח, לכן זה לא הוזכר. הדין השני זה היד של תנור, כלומר אם יש תנור חרס שהוא תמה, ויש לו ידית שבולטת החוצה, אז הידית מעבירה תומה, אבל רק עד למרחק טפח מהתנור לפי תנא קמא. רבי יהודה שם חולק ואומר שעקרונית זה גם יכול להיות יותר מטפח. בכל אופן, למה זה לא הוזכר לפי רבנן? על זה עונה הגמרא שתי תשובות. בהתחלה היא אומרת כי הברייתא הזכירה רק דברים שהמינימום שלהם זה טפח, לעומת זאת שם זה שהמקסימום שלו זה טפח, לכן זה לא הוזכר. תשובה שנייה שאומרת הגמרא בהמשך, הברייתא הזכירה רק דברים שמקובלים על כולם, ואילו שם רבי יהודה אומר שאפשר גם יותר מטפח. זה המקרה השני. מקרה שלישי זה תנורים קטנים, כלומר תנור שאופים בו דברים קטנים, בדרך כלל הילדות היו משחקות עם זה, אבל בכל זאת לפי רבנן גם תנור כזה יכול לחשב ככלי ולהיות תמה, אבל עדיין גם הוא צריך גובה מינימלי, וזה טפח, אז למה זה לא הוזכר? עונה הגמרא, כמו שאמרנו גם מקודם, כי זה מחלוקת, כי באמת רבנן אומרים טפח, אבל רבי מאיר אומר שצריך גובה ארבעה טפחים, והברייתא לא הזכירה דברים שהם במחלוקת. ודין רביעי, המסגרת מסביב לשולחן של המשכן הייתה בגובה טפח, למה זה לא הוזכר? עונה הגמרא, כי זה מפורש, הברייתא לא הזכיר הדברים שמפורשים בתורה. ולדין החמישי, מאותו סגנון, האובי של הכפורת, גם הוא היה בגובה של טפח, וזה לא מפורש בתורה, אז למה הברייתא לא הזכירה? עונה הגמרא, כי הברייתא לא הזכירה דברים מעולם הקודשים, זה יכולנו לענות גם על השאלה הקודמת, על האובי של המסגרת של השולחן. ולדין השישי והאחרון, הרוחב של הקורה, שמתיר את המבוי בטלטול בשבת, גם זה המינימום שלו, זה טפח, למה זה לא הוזכר? עונה הגמרא, כי זה דין מדרבנן, מהתורה מותר בכלל לטלטל במבוי, והברייתא לא הזכירה דינים דרבנן. אז לסיכום, הברייתא הזכירה רק דברים שהאורך המינימלי שלהם הוא טפח, לא המקסימלי, ודווקא כשזה דין מהתורה, ושהוא לא מפורש בתורה, ושהוא לא מעולם הקודשים, ושאין לגביו מחלוקת, אלה הדברים שהברייתא הזכירה של טפח. ובזה סיימנו את המאמר המוסגר, וסיימנו את החלק השלישי, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, למדנו במשנה שאם שיליה יוצאת בטוח שיש בבלד, וממילא השיליה מתמת בפני עצמה. בחלק הראשון אמרנו שזה דווקא כשלשיליה יש צורה מסוימת ואורך של טפח. בחלק השני דיברנו על מה קורה אם לא היה רק שיליה, אלא יצא ולד ואחרי זה יצא שיליה, האם עדיין חוששים שבשיליה יש ולד נפרד, כלומר זה תאומים, או שאומרים השיליה הזאת שייכת לוולד והיא לא מתמת בפני עצמה, אז ברור שאם הם יצאו ביחד, אז ודאי שהם שייכים זה לזה והיא לא מתמת, אבל מה קורה מאיזשהו פער, ובזה סיכמנו שעד שלושה ימים השיליה שייכת לוולד, יותר מזה, אם זה ולד של נפל, אז כבר אומרים שזה תאומים והיא לא של הוולד, אם זה ולד חי, אז לא אומרים שזה תאומים, כי התאום פחות סביר שהוא יתעכב כל כך הרבה, אלא אומרים שזה כן שיליה של הוולד. לזה הוספנו עוד תנאי, שזה דווקא כשל הוולד יש צורה של בן אדם, אבל אם זה נפל בצורה של עוף, בהמה או חיה, אז לא תולים את השליה בוולד. רבי אמר את זה דווקא לגבי עוף, לא לגבי בהמה וחיה, וראינו בברייתא שכל זה נכון כשהם לא קשורים אחד לשני, אבל אם הם קשורים, אז עדיין כן תולים. עוד הגבלה זה דווקא כשהשליה יצא אחרי הוולד, אבל אם לפני, אז מניחים שכן יש בתוך הוולד נפרד, וראינו על כל זה סיפורים, וזה שתלו את השליה בוולד גם אחרי 23 או 24 ימים, או אפילו 33-34 ימים, וראינו סיפור על זה שתאומים בכל זאת כן נולדו בפער גדול אחד מהשני, 23 או אפילו 33, תלוי אם יכולת שתינוק ייוולד וישרוד בתחילת החודש התשיעי. בכל אופן, כל זה היה בחלק השני של השיעור. בחלק השלישי, אגב השיעור של טפח, ראינו חמישה דברים שהשיעור המינימלי שלהם זה טפח, וזה כאמור שליה, שופר, שדרה של לולב מעבר להדס, הדופן השלישית של סוכה והאזוב. על זה כשנו הרי יש עוד שישה דברים שבהם השיעור הוא טפח, וענינו, הברייתא הזכירה רק דברים שהאורך המינימלי שלהם הוא טפח, לא מקסימלי, ורק דברים שמהתורה, אבל לא מפורשים בתורה, ושהם לא מעולם הקודשים, ואין לגבי המחלוקת, ולכן היא לא הזכירה את אוהל המת, את היד של התנור, את השיעור הגובה הקטן של התנור, את המסגרת סביב השולחן במקדש, את האובי של הכפורת ואת רוחב הקורה של המבוי, כל טוב.